אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
קדליבה, בוקר טוב, חנוכה שמח. מוטי קופר, אפרת ברזל, אסתי הרשקוביץ. יש לנו סיפור נס היום באולפן. נס המיוחד לנר רביעי של חנוכה. יש בו הכל בסיפור שיהיה לנו פה היום. יש בו טבע ויש בו מעל הטבע. זה בדיוק המרחב שבו נס יכול להתרחש. אחרי שהשתדלנו, ביקשנו והתפללנו, ומכאן, מסוף ההשתדלות שלנו, משם פועל בורא עולם. יש לנו סיפור נס יהודי היום באולפן, תכף תכירו אותה, את יעל צנציפר. תכף תבינו את המסע של חייה. יש בו הכל בסיפור הזה, אהבה לעם היהודי, לארץ ישראל. יש בו חטיפות ושחרורים, מסירות נפש וגעגועים, ידיעה של לאן החיים הולכים. יש בו למידה, יש בו לחוד, יש בו ביחד. וכל זה, איזה פוקציונרים אנחנו, קרה בחנוכה, על אמת, נר רביעי. בשעה שאחרי נדבר עם אבישג ליבמן, אמא של אליקים, חטוף כרגע בעזה, בכאן ועכשיו, עדיין בשבי החמאס, והלוואי, הלוואי שהוא שומע כל חי, שומע ילד. פעם מישהו חכם אמר לי שעם תקשורת אפשר לעשות כל כך הרבה דברים טובים. אז לדעת מהחטופים שהשתחררו שהם שמעו, מי שהסכימו לו, איך כל ספר תורה צריך מזל בהיכל, ואיך כל חטוף היה מוקף בכאלה שמרושעים, או כאלה ש מה התאפשר להם לשמוע, שמעו ברדיו הישראלי קצה של רעיון שנתן תקווה, סוף של פתיח שנתן מידע. אנחנו מחבורת המאמינים כאן, המתפללים, היודעים שאור נכנס אל בני האדם, בני בינה, ימי שמונה, מתוך כוח יהודי עמוק, זה שהיה פה תמיד ויהיה פה לנצח. אומקה דליבה, מתחילים.
חושך באור, מתוך הנשמה בוקע קול של ניגון בשירי תפילה של חסידי הנשמה. בסוף כל קושי בטוב, הייאוש עכשיו נסוג ולא קרוב. מקרבים עוד נשמה ונותנים לה קצת שמחה. בנינו לך המנורה, החזירנו ירושלים הבנויה, ושלח לנו משיח ממהרה, ותקרב לנו את יום הישועה. בנינו לך המנורה, לנו משיח במהרה, ותקרב לנו את יום הישועה. ברכה שהדלקת את האור בחשיכה, ברכת הצדיקים בשמיים מקבלים תקרב לנו את יום ישוע. תקרב לנו את יום ישוע.
דליבה יעלוש, אורחת חשובה, קוראים לה יעל צנציפר, אמרתי את השם טוב?
מצוין. אני לא, בפעם ראשונה לא הצלחתי להגות אותו כמוך.
זה לא שנולדת פה, וזה לא שבאופן כזה טבעי כולנו מסתובבים לנו פה בישראל.
נכון.
מאיפה באת אלינו?
אני הגעתי מרוסיה, מברית המועצות לשעבר, נולדתי בעיר לנינגרד, אז זה היה נקרא לנינגרד, עכשיו זה נקרא סנט פטרבורג, ועליתי לארץ כבר לפני 30 שנה, ושש שנה הייתי בת 10.
אבל זה לא היה כזה פשוט, וההצטרפות של המקרים נר רביעי של חנוכה, בוא נתחיל מההתחלה.
מצוין.
יאללה. אבא, אמא?
אבא, אמא, ברוך השם, הקימו משפחה לתפארת. הם גרים בירושלים, ובאמת אפשר לומר שתמיד ידעו שהם יהודים, אבל מה זה יהודי לא תמיד ידעו, בגלל שגרו בתקופה של קומוניזם, במסך הברזל, היו מסורבי עלייה, אי אפשר היה בתקופה הזאת לשמור מצוות, וההורים פחדו לספר לילדים מה זה יהודי. כי זה היה מסוכן ביותר.
אנחנו הולכים להיכנס, הולכות להיכנס לתקופה הזאת ולמעשים באמת של גבורה, גבורה יהודית ש, שאבא ואמא חוו ואת אל תוך המשפחה הזאת מגיעה. אנחנו נצא לפרסומות דווקא עכשיו ונחזור להבין את, את המהלך הזה שמנצח כל דבר ומביא אתכם להיות כאן כאלה.
כן, מה שאנחנו.
יאללה, אז פרסומות ואנחנו חוזרים לדבר עם יעל צנציפר.
עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
קדליבה, ואנחנו עם סיפור נס של נרבי חנוכה, אבל יעל, זה מתחיל הרבה אחורה. אתם גרים בלנינגרד, אבא ואמא, תני לנו טיפה עליהם.
בוודאי. אבא באמת נולד בלנינגרד, והוא תמיד ידע שהוא יהודי, סבא שלו היה שומר מצוות, פעם בשנה, הם היו גרים בדירת קומונה, זו דירה משותפת, שבאותה דירה גרים הרבה משפחות, בכל חדר משפחה, וכל השכנים, לא היה שום קשר ביניהם, הם ידעו שפעם בשנה, סבא וסבתא של אבי מגיעים לעיר, הם היו גרים ליד לנינגרד, בבית של קיץ, דאצ'ה זה נקרא, פעם בשנה הם היו מגיעים, ומתאספים כולם ביחד בחדר שלהם, וסבתא הייתה מכינה איזשהו מאפה מחורר, אנחנו מבינים שזה מצא, וסבתא הייתה מכינה מרק אוף, והיו מתיישבים מסביב לשולחן, וסבא רצה לספר, הוא היה אומר, נכדים, ילדים, אתם יודעים שאתם יהודים, ומה זה עם יהודי, זה עם נבחר, זה עם שיצא ממצרים, וכשהוא היה מתחיל לספר, אז הילדים שלו, סבתא שלי, זיכרונה לברכה, הייתה אומרת, אבא, זה מסוכן, אל תדבר על זה, זה יכול להיות סכנה, והנכדים לא שאלו שאלות, כי באמת, המנטליות הרוסית לא שואלים, כי מכל שאלה מיותרת זה יכול להיות מסוכן, ולכן סבא לא סיפר מדי, ולא מזמן כשדיברתי עם אבא שלי, והוא אומר לי, זה כל כך כואב לי, כי אם אז, 25 שנה קודם, הייתי שומע מה שסבא שלי רוצה לומר, ולא מסתכל על המרק שמתקרר, לא היה עובר 25 שנה עד שחזרתי בתשובה, אבל זה היה המצב.
שבעצם יעל, כל האנשים שם בקומונה, הם היו יהודים?
לא.
אתכם בכלל לא, נכון?
בכלל לא. הם ידעו שאנחנו יהודים, שסבא וסבתא שלי יהודים, הם ידעו שאבא יהודי, אבל לא דיברו על זה, כי הם ממש לא חיו כיהודים באותה תקופה.
תת, אני יושבת פה מולך בתשפ"ד, ואת רואה כאילו את כל ההיסטוריה משכפלת את עצמה כל הזמן בסוד היהודי, שיש בו המון כוח וגם המון אחבאה, וגם אז יוונים ויהודים, והרצון הזה לא לוותר, והנה רוסיה של שנת, את עוד לא נולדת, אז את נולדת תפשין למד זין, 77,
כן,
נכון?
נכון.
אז זה עוד קודם, והנה גם היום אנחנו מתעמתים עם כן להדליק חנוכיה בפרסיה, כמה, זה לא יאומן, כמה אתה חוזר וחוזר וחוזר ומשתנה ויודע ולומד, אוקיי, אז והנה מצא, הנה ליל סדר קטנצ'יק,
כן.
ואת נולדת אל תוך מציאות שהם גרים בקומונה?
לא, אני נולדת לתוך מציאות שגרים בדירה מאוד קטנה, שני חדרים בקצה של לנינגרד, אבל ההורים הם יהודים והם יודעים שהם יהודים, אבל עדיין לא בשלב של שמירת מצוות. התהליך של אמא שלי, היא לא נולדה בסנט פטרבורג, היא נולדה בקרים, בסבסטופול, ועד גיל קטן היא אפילו לא ידעה שהיא יהודיה, עד שילדים בחצר אמרו לה, את יהודיה, מה את עושה פה? תסיעי לישראל. סבא שלי, אביה נפטר כשהיא הייתה ילדה קטנה, והיא לא ידעה הרבה דברים, הם לא דיברו על זה, סבתא פחדה ולא דיברה, והיא מרצה לסבתא ואמרה לה, אמרו לי שאני יהודיה, היא אמרה לה, נכון, אבל לא נדבר על זה. וכשאמא הגיעה ללנינגרד, שם הם הכירו, וכשהייתי ממש קטנה, אבא שלי נסע, שם בעצם התחיל התהליך של תשובה.
שבדרכו?
בדרכו.
דרכו שלו.
בדרכו שלו, נכון.
כן.
זה באמת סיפור מאוד מרגש, אם אפשר שאני אספר אותו. בשנת תפשינמם א', אבא שלי סיכם עם כמה חברים שהיו גרים במקומות שונים, בברית המועצות, בליטה, בריגה, במוסקבה. הם סיכמו ביניהם שהם ייסעו לבאבי יאר, יש שם קבר אחים גדול של הרבה מקרובי משפחה שנהרגו בזמן השואה, והם ידעו שהם יהודים והיו גאים בזה שהם יהודים, רק הם לא הבינו מה זה יהודי, האם זה רק זהות או שקצת יותר מזה. והחליטו לנסוע לבאבי יאר, להנציח לזכר 40 שנה לטבח, וסיכמו ביניהם שהם יפגשו וייסעו ביחד בתוך קייב. אבא הגיע כמה ימים קודם, כי הוא ידע שזה יכול להיות מסוכן ושיכולים לעצור אותו, הוא הגיע לקרובי משפחה, היה שם כמה ימים, וביום שהם סיכמו ביניהם היו צריכים להיפגש ביחד ולנסוע. הוא מגיע למקום המפגש, והוא רואה רק את חברו מלנינגרד שגם הגיע בנפרד, ושום חבר אחר לא הגיע. אחר כך נודע לו שפשוט לא נתנו להם לצאת, עצרו אותם ביציאה מהבית. אבא לא ידע, חבריו לא הגיעו, לא הבין מה קרה, אבל הוא וחברו נכנסים למונית, מכניסים את הפרחים, כך הם ידעו שהם מנציחים זיכרון, ונוסעים לכיוון באבי יאר, הם מגיעים, יוצאים מהרכב, צוערי היום, שמש, אור, הוא מתכופף בשביל להוציא את הפרחים מהרכב, ופתאום מרגיש שהכל חשוך, והוא לא מבין איך זה קורה, והוא מסתובב אחורה, והוא רואה שעומדים מעליו שני גברים גדולים, לבושים שחור, בלי לומר מילה, לוקחים אותו, זורקים אותו לתוך רכב, ולוקחים אותו למקום שהוא לא יודע. אותו דבר היה עם חברו, הכניס אותו לרכב אחר, תתארו לעצמכם סבתא, שבמשך כמה ימים, לא יודעת איפה בן שלה. אקטואלי.
ממש, כן. וגם הגברים החזקים, האלימים, זה ממש, לא, אנחנו ביום שכפולים פה היום.
לגמרי. תארי לעצמך שמביאים אותו לבית מעצר, וחוקרים אותו ואומרים לו, אתה יודע שעשו, אתה לא יכול בכלל איכשהו לייצג את היהדות שלך, אתה לא יכול לעשות כזה דבר, מה בכלל אתה עושה פה? והוא אומר, מה בסך הכל, קבורים שם הקרובים שלי, אומר, לא, תדע לך שאנחנו מתרים בך, ואם עוד פעם אחת אנחנו נדע שאתה עובר על איזשהו חוק, יהיה לך עונש הרבה יותר חמור, בינתיים אנחנו נותנים לך עונש 10 ימים בתא מעצר, בקייב. 10 ימים אף אחד לא יודע לאן נעלם הבחור, והוא הגיע, הוא יושב בתא מעצר, בתא ביחד עם פושעים אמיתיים, לא פושעים שנוסעים לבאבי יאר, עם פושעים שרוצחים, ששודדים, ובשביל שהוא ככה יותר יבין את גודל חטאו, הם החליטו גם לא להכיל אותו. והפושעים האלה התחלקו איתו, קצת באוכל שהם קיבלו. וב10 ימים האלה שאבא היה שם, היה לו זמן עם עצמו, והוא כל הזמן חשב, על מה אני יושב פה? על זה שאני יהודי? אז מה זה יהודי? יהודי זה רק באמת זהות, זה חותמת בתעודת זהות, אולי זה עוד משהו. אני הרי, הוא התחיל לזכר בכל מיני דברים שסבא ניסה לרמוז לו, באיזשהו משקי צימוקים שסבא היה מכין, והוא ישב וחשב לעצמו, והגיע להחלטה שכשהוא חוזר ללנינגרד, הוא מברר מה זה יהודי. זה היה החלטה פנימית שלו, וכשהסתיימו 10 ימים האלה, הוא הגיע ללנינגרד ברכבת, לפני כן כמובן עוד פעם הזהירו אותו, נו, תיזהר עוד פעם, לא כדאי לך, וכשהוא יוצא מהרכבת, במקום לרוץ הביתה, הוא פשוט הולך לבית כנסת. עכשיו, באותה תקופה לא היו הולכים לבית כנסת, כי זה היה מסוכן, היו יושבים שם רק אנשים מאוד מבוגרים, שלא היוו סכנה לממשל, ואפילו הרשו להם לדבר ביידיש, וכאשר היה מתקרב איזשהו צעיר יהודי, הם היו צועקים, שריפה, בית כנסת בסכנה, כי באמת זה היה מאוד מסוכן, אבל אבא החליט, לא, אני חייב לדעת מה זה, וכשהוא מגיע לבית כנסת, הוא מגלה שהיום יום כיפור. אז בעצם, 10 ימים שהוא היה במעצר, זה היה התשובה
אשר הוא עשה. התשובה. כן. רגע. וואו, זה מטורף, כי כאילו, אתה יודע, אפשר לספר את ההיסטוריה במהלכים של מה קרה, ולפעמים יש את האפשרות לחדור רגע לתוך המחשבות של אבא, ולראות איך שדווקא ברגעים שמישהו אחר אומר לך, אתה נעצר פה כי אתה יהודי, רוצים להרוג אותך כי אתה יהודי, הנה שוב ההיסטוריה מתכתבת כל כך עם עכשיו, ואז מתחילה בו איזושהי מערכת של חשיבה עמוקה של מי אני? מה אני? כמה אנחנו רואים את זה גם היום? כן, אנחנו נהרוג אותך כי אתה יהודי, לא משנה אם יש לך זקן או יש לך, או שאתה סופר, לא משנה, עכשיו אתה אינטלקטואל חילוני, אבל אתה יהודי, אז אתה, זאת אומרת, הוא מתחיל את החשיבה הפנימית הזאת בעשרת ימי תשובה בעצם.
נכון.
וואו, ומגיע לבית הכנסת ביום כיפור. מדהים.
כן.
תראי את התהליך שהוא נהיה בעל תשובה בעשרת הימים האלה.
נכון, נכון.
ומה הוא עושה עם זה?
מה הוא עושה עם זה? הם ביחד עם אמא מחליטים שבאמת צריך יותר לבדוק ולברר, אבל איך? אז רק בית כנסת בעצם המקור של היהודים, כן? צריך להגיע לשם בשביל לקבל איזשהו מידע, אבל שם אין אף אחד. באחד הפעמים שהם הגיעו, הם ראו קבוצה של אנשים שמחזיקים שלט וכתוב שורי עברית ומספר טלפון. וברגע שאמא רק מסתכלת על השלט, פתאום שוב פעם מגיע רכב, זה היה מאוד אופייני, רכב עם חלונות חשוכים, לוקח את האנשים האלה נוסע, אבל אמא זכרה את המספר טלפון, והתקשרה, ואמרה, יש לכם שורי עברית? אמרו, כן, ואז זה התחיל בעצם משורי עברית, כי יהודים אז יש להם גם שפה, ולאט לאט זה עבר גם להיסטוריה, ואחר כך גם זה בסך הכל היה בכל מקום, לא בברית המועצות ולא רק בלנינגרד, אבל אני גרתי שם, היה קבוצות של מחתרת, שאנחנו ביחד, גם המבוגרים וגם הילדים, והקשר שנוצר עם הילדים של, שהיינו אז, עד היום, זה אפילו לא קשר של חברות, זה קשר של אחים.
מה, אתם ממש... בקשר עד היום?
יש לי חברה שהיא ממש כמו אחות שלי. כן, זה משהו ש... שמגיל קטן, ואנשים שכל כך הרבה עוברים ביחד, זה משהו כבר מעבר.
כי המסע לעברית הנה, והמסע על יסודות יהודיים הנה, אבל הדרך עד שתגיעו לארץ היא מה זה ארוכה.
ארוכה מאוד.
כאילו כן. את נולדת לתוך המציאות הזאת של ההורים שמחפשים עברית, מחפשים יהדות.
נכון.
את לא נגלה כמה, אבל את בחורה, רוסיה זה, זה, זה ילד וחצי, כאילו זה לא...
נכון.
ואת זוכרת את עצמך בבית ספר יסודי?
אני זוכרת, בוודאי. אני זוכרת ש... באמת כשההורים שלי התחילו יותר ויותר לשמור, ובאמת אנחנו היינו גם הרבה נפגשים וחוגגים את החגים, חוגגים את ה... גם היינו סתם, היו לוקחים כל מיני סיפורים מהתנך, ובשביל של הילדים הם לא יחיו, ההורים שלנו כל כך השתדלו שיהיה לנו גם אווירה של ילדות, שלא נחיה כל הזמן ונרגיש את הפחד והסכנה, אז אמא שלי הייתה ממציאה מחזות מוזיקליים, והיינו מראים אותם להורים, והכל זה היה קורה בחדרים הכי קטנים, בדירות קטנות, שאנשים אפילו לא יכלו לשבת, כי לא היה מקום, היו עומדים. וואי. ושתו בצמה, ושרו שירים יהודים, רק באמת, שם באמת אנשים הרגישו את החופש, למרות כל הפחד והסכנה. וכמובן בבית ספר, ברגע שבאמת התחלנו יותר להתקרב, וגם באותה תקופה, גם אני אחר כך אספר, הגשנו גם בקשה להשרת עלייה, וקיבלנו סירוב. כל האנשים שהיו חיים באותה תקופה, היו נקראים מסורבי עלייה, כי היה מסך ברזל ולא הרשו לצאת. בבית ספר היה 6 ימי לימוד, ושבת זה גם היה יום לימודים, אנחנו חשבנו שאני לא יכולה ללכת כבר ללימודים בשבת, אבל זה היה יכול להיות מאוד חשוד שדווקא בשבתות הילדה לא מגיעה.
לא ידעו שם שאתם יהודים שומרי מצוות?
הם חשדו. כי הם כל הזמן, גם היה מאוד הרבה מלשינים, והמשטרה החשאית ידעה את כל לוח השנה היהודי הרבה פעמים, יותר טוב מהיהודים עצמם, מהרבה יהודים בעצמם, והם חשדו, אבל את יודעת, גם ברוך השם היה חד משמעי יד השגחה, בגלל שכמה פעמים ניצלנו בנס מדברים מאוד מאוד מפחידים, הייתה לנו רופאה, רופאה לא יהודיה, שידעה על המצב וידעה שאני לא יכולה להגיע בשבת, ופתאום ביום אחד מילדה בריאה ותוססת נהפכתי לילדה מאוד חולנית, שכל שבוע היה לי אישור רפואי אחר, למה אני לא מגיעה, פעם זה היה ראש, פעם בטן, פעם אוזניים.
היא שיתפה פעולה איתכם.
שיתפה פעולה.
כל הכבוד.
עד שבאחד הפעמים, וגם בכל אופן קצת כן הגעתי בשבתות, כי זה היה יותר מדי חשוד שאף פעם לא מגיעה, אז הייתי משתדלת לחבוש את היד כדי לפחות לא לכתוב. ובאחד הפעמים כשאני הגעתי לבית ספר אחרי שלא הייתי בשבת והבאתי כרגיל אישור רפואי, פתאום המורה התחילה לצעוק עליי ולהגיד, את משקרת, ההורים שלך הם בוגדים, הם אויבים. ואמרה לכל הילדים שאסור להתחבר איתי, ובואו תשב עכשיו לבד, היא מסוכנת בשבילכם.
יואל, יש פה תהליך שכאילו מצד אחד את יודעת בסוד הילדי שלך שאת יהודיה, ואת יודעת מאבא ואמא שזאת כזאת אמת, זה גם אמא שלך, מתחשק לי לחבק אותה, כי את יום שישי האחרון הייתי עם הבן...
מגיע לאחי בעולם.
אחי, לא, כן. ביום שישי האחרון הייתי עם הבן שלי הבכור, הוא בן 29 כבר. אמרתי לו, בוא, ילד ואמא, נהיה קצת שנינו בבוקר, רק כזה שמש, היינו במושב, טיילנו. והוא אומר לי, אמא, כשהייתי קטן, ועוד לא היינו דתיים, את כל כך אלהבת אותי על היהדות, כאילו, הוא היה בבית ספר חילוני, ואני רק רציתי תורה ומצוות. אז מכל דבר, ההורות הזאת היא מאוד יצירתית, כי אין לך את המורה שאת יודעת שהיא תחנך את הילד לתורה ומצוות, אז את מצטרכת כאימא להנחיל לילדים את התורה שלהם, ואת לוקחת כל את סיפורי פרשת השבוע והכל, ואת יוצרת, והוא אומר לי, אמא, אני לא אשכח את זה בחיים, זה נטע בי אמונה מאוד חזקה, כאילו כמה אנחנו נדרשים כהורים, לא, 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 לא להיות על זרי הדפנה, אלא...
נכון.
וואי. ומצד שני...
ובאמת אני זוכרת את העיניים הבורקות של ההורים שלי, כשהם מצאו את עצמם, אני פשוט, זה עבר אליי אוטומטית, אני הרבה פעמים אומרת לתלמידות שלי, אני אומרת להם, יש לכם ניסיון באמת קשה, כי לי, ההורים שלי לא העמידו אותי בניסיון הזה, הם חזרו בתשובה כשהייתי ילדה קטנה. למרות שבוודאי שאולי כשגדלתי ועלו מחשבות, אבל אפשר לומר שזה כמעט גרסה דנקותה.
לגמרי. לא, והצד השני הוא שאת גם רוצה להיות כמו כל הילדים. שהם לא, שאין להם את במרכאות, את הבעיה הזאת שהם צריכים לשקר ולא לבוא לבית ספר בשבת. אז כאילו, גם בתור ילדה, ואת היית עד גיל 10 שם, זאת אומרת, זה גיל שמספיק סוחרים, כאילו, את הקריאה הזאת. ויש הרבה אנשים לאורך ההיסטוריה היהודית שוויתרו ורצו להיות כמו כולם, כי קשה, כאילו, מה זה הטפס הזה? מצד שני, יש כאלה שלא, הנה, משפחה, דוגמה. מה, את זוכרת שנייה, אם אנחנו מתעכבות על ימי בית הספר, עד גיל 10, את זוכרת את הקריאה הזאת בין להיות יהודיה מיוחדת, שיש לה סוד של עם של דורות, ומן הצד השני, השפלות ומתחילים לגלות עלייך, ואת רוצה להיות, שיהיו לך חברות, ואת רוצה, כמו שאמרת, שההורים רצו שתהיה ילדות, ושתתנדנדי, ושתשירי, ושתכתפי פרחים, ומה את עושה עם עצמך?
אז זה באמת היה כזה קצת חיים כפולים, כי מצד אחד בבית ספר כל השטיפת מוח שעשו לנו וכל העניבת פיונר, האמת שלא היה לי עניבת פיונר, כי עלינו לארץ שבועיים לפני שהכתירו אותנו, אבל כן, מגיל קטן מגדירים שמנהיג במפלגה זה אבא, רוסיה, אמא, וזה הכי חשוב, יותר חשוב מהורים, יותר חשוב מכל דבר, ומצד שני, אבל ברוך השם, באמת בבית יש יסודות טובים, ובבית יש אהבה וחום לילד, ואת רואה את ההורים שלך, ואת בסופו של דבר בוחרת במשפחה, ובאמת הם מאוד שיתפו, אני הייתי אז בת יחידה, ומאוד מאוד שיתפו אותי בתהליך, ולמרות שבאמת הייתי ילדה קטנה, וזה היה מפחיד, כי יכולתי גם חלילה לפלוט דברים לאנשים, ויכולתי לסכן את ההורים שלי, ובאמת אמא שלי גם נזכרת בהרבה דברים, וגם אני זוכרת שכילדה בת 8 הייתי כל כך יצירתית, בגלל שהם הרבה פעמים ניסו לבדוק דרכי מה קורה בבית. את מבינה, הם היו...
ילדה מלשינה.
כן, היו מגיעים, ולא אנשים זרים שאסור לדבר עם זרים, היו מגיעות חברות, היו מגיעות מורות, היו מגיעות שכנות שתמיד אהבו אותי ופינקו אותי, והיו שואלים כאלה שאלות, מה קרה שאתם כבר לא קונים בשר? מה קרה? והייתי צריכה להגיד, פשוט אנחנו החלטנו להיות יותר טבעונים.
להגן על החי.
מתי ילדה בת 8... יכולה לענות כאלה תשובות, או שלמה פתאום בבית שלכם יש חושך.
את יודעת, אנחנו
בשבת.
בשבת, אנחנו יוצאות שוב להפסקת פרסומות, אבל אני חייבת לשמוע אחר כך על על כל התהליך הזה, של איך פתאום, או כמה זה לקח זמן, עד ש, ועוד אסור, ועוד כלא, ועוד של אבא, עד שבסוף קורה משהו.
קורה משהו.
יאללה, אז פרסומות ואנחנו חוזרים.
עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
קדליבה, ואנחנו עם הסיפור המרתק הזה. האמת, כל ילדה צריכה לשמוע אותך בבית הספר. כי את יודעת, ילדות נלחמות על על העצמאות שלהם, על על האישיות שלהם, ואת עשית את זה יחד עם המשפחה שלך, פשוט בלינגרד, יזנאית נמנושקה רוסית, לא?
נראה לי, תזנאיש וסו.
נית, ינה תזנאית אישצ'ו. אבל זאת שפה שמאוד רציתי לדעת, אבל לא מספיק, תולקה נמנושקה יזנאית. יחוד שתזנאית, את יודעת מה, בואי נחזור לעברית. לא, כי אתם עברתם שם.
את יודעת, את מזכירה לי, אני חייבת להגיד, את מזכירה לי שאחת מנשים מאוד מיוחדות הייתה מגיעה ללנינגרד, והיא הלא רוסיה במקור, היא הייתה גרה בארצות הברית, אני לא אזכיר את שמה כי לא יודעת אם תרצה את זה, אבל היא הייתה באמת מגיעה במסירות נפש ומגיעה לקבוצות של המסורבים, והייתה ממש מלמדת את ההורים שלי ואת כל האנשים הרבה יהדות וברוסית, כי היא למדה רוסית באוניברסיטה.
בבקשה, בבקשה. אני אגיד לך רק משהו אחד שאני יודעת להגיד אותו טוב, כאילו סבתא שלי מצד אמא היא באה לארץ מאוקראינה אחרי המלחמה, אחרי השואה, וכל זה אני אף אחד כבר לא ידע רוסית, כי כאילו גם אמא שלי לא ידע בזה, ואז אחרי שהיא נפטרה הבנתי איזה חבל, כי כל כך הרבה אנשים מדברים רוסית וזה כזאת שפה עשירה, ואז קלטתי כמה אני לא מבינה כלום. אז עשיתי לי כזה חוק, תקשיבי, קשדדין נובו סלובו על החולודיניק.
יפה.
נכון, הבנת?
כן, בטח.
רגע, בואי נתרגם.
אומניצה.
אומניצה. שכל יום למדתי שתי מילים ושמתי על המקרר. עכשיו, היום, קשה למכור אותי, כאילו, אם מרחלים עליי ברוסית, אני יבוא נמיית.
וואו.
אני מבינה, כאילו.
כל הכבוד.
אבל זה לא מספיק, אבל... אז רגע, אבא ואמא מתחילים להיות מסורבי עלייה.
כן.
ואז...
ברגע שהם הגישו בקשה להשרה, אז אפשר היה להגיש רק אם יש לך איזה קרוב בארץ, וסבא של, אח של סבתי עלה לארץ ב-73, הוא עלה כבר ב-73, הוא התחיל לכתוב מכתבים, שכמובן רובם לא הגיעו אלינו, אבל מה שכן הגיע, שבואו תעלו גם אתם לישראל, פה אתם יכולים להיות יהודים. ואבא באמת אמר, איך אפשר ככה לחנך ילדים, כבר הייתי אני ו... והתחלנו באמת לשמור, וזה באמת היה קשה, כמו שסיפרת לך, בבית ספר, וזה לא חיים. אז פעם ראשונה הוא הלך לאוויר, זה נקרא, אוויר זה משרד הפנים ברוסיה, והגיש בקשה וקיבל סירוב. במשך 6 שנים, כל חצי שנה, הוא היה מגיע ומקבל סירוב. עד שיום אחד היה משהו אחר.
מה אמרו?
פשוט היו מסרבים, ו...
כאילו לא רצו את היהודים, אבל גם לא נתנו להם ללכת.
זה מה שאבא שלי אומר, שמצד אחד תרגיש, תתאר לעצמך שאתה אויב של מדינה, כי ברגע שהם הגישו בקשה, זה כבר ממש מגדירים את עצמם כאויבים.
אין פה מה לשחק עם זה, אנחנו יהודים.
אז מפטרים אותו מעבודה, ועוד בצורה משפילה, לפני כל העובדים מכריזים שהוא מרגל לטובת הציונות, ומה לא המציאו עליו. מצד שני, לא נותנים לך לעזוב. אז אתה גם אויב, ומכריחים אותך להישאר פה, וזו הרגשה מאוד מאוד קשה.
אתה תיעל משהו תקוע לי עוד מסבתא שלך ופסח מקודם.
כן.
שתמיד אצל בעלי בבית, היה בפינת אוכל למשפחתית, בתל אביב, צפון תל אביב, הייתה תמונה מלטביה של אמא שלו, ושל האמא שלה, ושל אבא שלה, ושל כל המשפחה, יושבים בליל הסדר, ובאמת עושים ליל סדר. עכשיו, כשהתחלתי להבין מה זה התורה והקדושה, ומה זה הלילה הקדוש הזה, אז פתאום אמרתי, רגע, אבל איך הם צילמו באותו יום? כאילו, הם צילמו את ליל הסדר. טוב, מבינה, הם לא יודעים
כן,
באמת.
ברור.
אבל זה כאילו, אז היו כאלה זרעים של משהו שהלך והתגבר אצל ההורים שלך, ולא נגמר שם.
כן.
זוכרת את יום האישור לעלות, וכמה זמן לוקח?
אני זוכרת את יום האישור, בוודאי. אנחנו, זה היה עוד יום נוסף, אבל חזרתי מהבית ספר, כרגיל, לא מדי עם מצב רוח, כי כבר את מבינה איזה הרגשה הייתה לי שם כל פעם שהייתי מגיעה, ואני רואה את אבא יושב במטבח הקטן שלנו, ומברך ברכת המזון, כמובן בעל פה, כי לא החזקנו בבית שום דבר שיכול להפליל. ואני אומר, ואני כהרגלי, לא היה לי ספק מה קרה, שש שנים, כל חצי שנה לא פתאום, ואני אומרת לו, אבא, נו, סירוב, והוא עושה לי עם הראש, לא. ואני לא מבינה מה, אבא, סירוב, הוא עושה לי, לא, חכי, אני אסיים לברך. ואז אני זוכרת שאבא הושיב אותי על ברכה, והוא אומר לי, יעלי,
היום יש לנו... ככה קראו לך גם אז?
עכשיו...
או לנה, או כזה.
לא, לא, היה לי שם רוסי, יש לי גם סיפור מעניין על השם שלי, שתביני שהשם יעל, אחר כך התברר, כשההורים שנתנו לי את השם יעל, הייתי כבר ילדה אולי בת שבע, וכשעלינו לארץ, ונודע לי התאריך לידה היהודי שלי, התברר שההפטרה הייתה על יעל וסיסרה. אז רוח הקודש ניתנת בכל גיל.
לגמרי. אז רגע, אז הוא מסיים לברך ברכת המזון, והוא מסביר לך מה?
הוא אומר לי, יעלי, תשמעי, היום יש לנו נר רביעי של חנוכה.
טה 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 טם, טם טם.
כן.
וואי.
כן, אפרת, תראי איזה עיתוי.
קוראת את אסתו שהעורכת שלנו?
כן.
יאו.
מאתמול להיום. והוא אומר לי, יש לנו נס חנוכה פרטי שלנו, של משפחת טלמן. אנחנו קיבלנו אשרת עלייה.
וואי. מה הולך באותו רגע?
מה הולך? זה התרגשות לא ברור ממה, כאילו, זה כל כך, כשאתה מצפה למשהו ואז אתה, זה קורה, אז אתה מתרגש כי אתה, ואני מצד אחד ציפיתי, אבל כל כך לא האמנתי שזה, באותו רגע זה היה מאוד מאוד ערבוב רגשות ופשוט הלם.
ראית תמונות של ארץ הקודש בתור ילדה? כי זאת לא היה גוגל ולא היה...
פחות ראיתי תמונות, כי באמת חומר שהגיע, אחד ה... אנחנו חוזרים קצת אחורה, אבל אפרת, אני לא יכולה לו לספר את זה. אבא הרי נעצר בלנינגרד ביום שהיה צריך להיוולד אחי, אחי השלישי. הייתי אז אני, כבר הייתה אחותי מלכי, בת שנה, והיה צריך להיוולד אח שלי. ובאותו יום נודע לאימא שאבא נעצר על זה שהוא פרסם, אבא היה צלם, הוא למד צילום והוא היה מפתח בבית חוברות וחומר שהיה מגיע לידיו ולא היה הרבה עותקים. אז אבא היה פשוט עושה העתקים ומפזר ומחלק בין המסורבי העלייה. ועל זה הוא נעצר וזה נודע לאימא פתאום בזמן שהיא בבית, מתקשרת רופאה, זה הגיע אליה דרך הקגב, ואומרת לה, בעלך נעצר, ומרוב פחד וחרדה, היא מרגישה שהיא צריכה ללכת לבית חולים. ובמקום ללכת לבית חולים, היא הולכת לבניין הקגב.
אוי, איזה...
איך אני יכולה ללכת ללדת בזמן שבעלי נעצר?
טוב, לא הקגב, אם לא בדיוק למדו לילד.
בכלל לא, בכלל לא.
אז זה מאיים עליהם האישה הזו שבאה?
תשמעי, א' כל זה דבר הכי מוזר בעולם, שנתנו לה להיכנס לבניין הזה. זה לא איזשהו, את מבינה, אולם.
והיא רוצה לשחרר אותו כאילו, נכון?
היא רוצה לשחרר אותו, והיא נכנסת ושומרים מסתכלים ולא אומרים מילה. והיא ממשיכה ללכת במסדרון האפור, חשוך, ופשוט פותחת דלת ונכנסת לחדר ורואה שם את אבא, ללא הכרה, מוקה, ושופכים על המים בשביל קצת לנענע אותו, והיא ניגשת ישר לשופט, והיא אומרת, תשחררו את בעלי.
יו, איזה לא כוחן של נשים יהודיות.
אני לא אלך מפה עד שלא תשחררו אותו.
יעל, אנחנו יוצאים אל השעה הבאה שלנו וממשיכים לשמוע, הוא השתחרר מהכלא או לא השתחרר מהכלא. המסע אל ארץ הקודש והנס חנוכה הזה של הנר הרביעי. יאללה, אומקה דליבה, חוזרים עוד מעט.
עכשיו איתכם, אומקה דליבה עם אפרת ברזל.